אני ורד שוסטר בן יוסף, אני סמנכ"לית הפיתוח של חברת מילה, אני בוגרת הפקולטה ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, יש לי תעודת PhD וניסיון נרחב בתעשייה ובסטארט-אפים שונים.
דוקטור ורד שוסטר בן יוסף היא בוגרת הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון. היא התנסתה במהלך הקריירה שלה גם בפיזיקה, כימיה, הנדסת חשמל ועוד. היום בפודקאסט הטכניוניסטים נדבר עם ורד על אינטרדיסציפלינריות ועל תפקידה הנוכחי בחברת פודטק שמתכננת לשנות את עולם תחליפי המזון מהחי. אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, ואנחנו מתארחים היום בחדר המוזיקה של אגודת הסטודנטים. האזנה נעימה.
הטכניוניסטים. הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
אהלן ורד.
היי.
אז נתחיל מהסוף, תספרי קצת איפה את עובדת היום.
אז כמו שאמרתי, אני סמנכ"לית הפיתוח של חברת מילה. מילה מפתחת אינגרידיאנט, נקרא לזה רכיב לתעשיית התחליפים מן החי, המזון. הרכיב הזה הוא רכיב שמבוסס על חלבונים מהצומח, שהם פונקציונליים ומהווים תחליף למייצבים והידרוקולואידים, שכרגע נעשים בצורה סינתטית וכימית. המטרה הגדולה של מילה היא בעצם לנקות את התוויות, לשנות את העולם על ידי כך שכל תחליפים מן החי יהיו עם תווית נקייה יותר, כי המצב היום הוא שיש מין ניגוד כזה בין הציפייה שהמזון מן הצומח הוא בריא יותר, נקי יותר ופחות סינתטי, ומה שקורה היום כדי ליצור דמיון בטקסטורה ובכל תחושת הסנס, כל חוויית הסנס שלנו, מכניסים חומרים כימיים, או חומרים שעוברים תהליכים כימיים.
אנחנו תכף נתעמק בזה. את יכולה ככה להגיד לנו בקצרה למה בכלל צריך תחליפים מהחי?
הנבואה השחורה היא שב-2050 יהיה כמות כזאת של אוכלוסייה, שהחי כבר לא יוכל לספק את כל המזון שאנחנו צריכים. גם כל האפקט החממה או התחממות הגלובלית, רוב רובו מגיע מהחי שבעצם גדל כדי להיות אוכל לאנשים.
מגידול, כן.
כן, אז מגידול של בעצם בהמות לאוכל. אז כיום יש ממש תנועה חזקה לעבור לתחליפים מן החי כדי לתת אוכל.
שמה אנחנו מכלילים בתוך הקטגוריה הזאת של תחליפים מהחי?
זה מחולק בעצם לשלושה תחומים. יש את התחום הבשר המתורבת, שזה מתאי מעבדה בעצם, שלקחו מהפרה, לדוגמה. ומגדלים אותם בתנאי מעבדה, ומעבירים אותם לתעשייה, ומה שנקרא, שמעתם בטח על הסטייק המהונדס.
כן, גם ראיינו פה את דוקטור תום בן אריה, דיברנו בדיוק על זה.
החלק השני זה בעצם פרמנטציות. פרמנטציות זה בעצם תהליך תסיסה. של חיידקים או שמרים, את נותנת לחיידק או לשמר את התנאים האופטימליים שהוא יעשה את מה שאת רוצה שהוא יעשה. ועל ידי כך הם מייצרים כל מיני מולקולות, או כל מיני חומרים או תרכובות, שבעצם אנחנו צריכים למזון. החלק השלישי שהוא בעצם plant based, זה בעצם מה שטיבול התחילה בשנת 1985, הם קראו לזה קציצות כרובית ושניצל תירס ודברים כאלה, והיום זה ממש, אם שומעים על ביון ואימפוסיבול, שזה ממש ממש דמוי בשר, שהוא נעשה מאפונה או מסויה.
תחליפי בשר מהצומח.
עכשיו, אחרי שהוכיחו שזה אפשרי, כאילו ביון ואימפוסיבול פרצו את הדרך וכל הכבוד להם, עכשיו אחרי שהוכיחו שזה אפשרי, הבעיה העיקרית הוא בעצם לדמות את התחושה וההנאה שאת מקבלת מאכילת בשר או משהו מהחי. אין מה לעשות, לסטייק טוב, יש לו את הסיסיות שלו, שהיא נהדרת, מי שאוהב
והתחליפים
בשר.
והתחליפים לא עומדים בסטנדרט?
כן, והתחליפים...
מאיזו בחינה, מבחינת מרקם או טעם?
מרקם. את מרגישה שאת אוכלת לא בשר, ומה שקורה היום לביונד, זה שכולם קונים את המוצרים שלהם פעם ראשונה, אבל הם לא חוזרים לקנות פעם שנייה, כי זה לא טעים להם, ומרגישים שהם אחרו להם אין חיקוי או משהו כזה.
זה השוק של אנשים שכן אוכלים בשר, אבל נגיד אנשים שהם צמחונים או טבעונים, יכול להיות שזה כן...
נכון, לצמחונים וטבעונים זה גם, העניין הוא, אם נגיד עם ביונד, זה גם שהוא לא יציב, הוא מקבל, הוא נהיה עיסה כזאת כשהוא מופשר, וכל מיני פעולות, נקרא לזה, שזה מאבד את החשק להתעסק עם זה שוב ושוב. אם תשאלי המון צמחוניים, הם יעדיפו חברות אחרות ולא ביונד, מבחינת הטעם וההתעסקות בזה.
אז מה בעצם אתם עושים במילה?
השאיפה שלנו היא בעצם לשנות את העולם, התחליפים מהחי, ובעצם גם לתת פתרון לא רק לצמחונים וטבעונים, יש את המושג המפחיתנים.
כן.
שהמון המון היום אנשים בוחרים לא לאכול בשר, להפחית את הכמויות. אנחנו בעצם יוצרים אינגרידיאנט, שהוא בא לתת את היציבות, ואת התחושה העסיסית, וממש לדמות את התחושה, ואת החוויה, כי אין מה לעשות אוכל, זה גם חוויה. זה לא רק מוצר הישרדות. ובעצם לתת את זה על ידי חלבון מן הצומח, שהוא טבעי. ובתווית, אם היום תסתכלי על תווית של חברות שעושות מוצרים מהצומח, אז תראו לייבל מאוד מאוד, הוא בעל יותר מ-20 אינגרידיאנט. ואם ממש מנפים אינגרידיאנט אינגרידיאנט, ממש רואים ש-8 עד 10 רכיבים מהתווית הזאת, זה כל מיני רכיבים ממסכי טעם, הידרוקואלידים, זה מחזיקי מים למיניהם, מייצבים למיניהם, ג'ילטורים, הכל כדי לתת את התחושה הזאת, ואנחנו במילה באים להוסיף רכיב אחד, שהוא בעצם גם יהיה מבוסס על, על הצמח שממנו נעשה הפטי, האפליקציה של האוכל. ובעצם הוא בא לנקות את התווית, להוציא את כל החומרים הכימיים, את כל מה שנעשה בצורה סינתטית, זאת אומרת שאם המבוגר נעשה מסויה, להוסיף תרכובת מילה שמבוססת סויה, שתיתן את כל התחושה, שתשנה את כל המייצבים והמחזיקי מים, ותיתן את התחושה של האוכל, טענה, תחזיר טענה.
אז מה פיצחתם, מה גיליתם שלא היה ידוע קודם?
אני לא רוצה להיכנס לטכנולוגיה. אנחנו בעצם לוקחים חלבונים ועושים להם מודיפיקציות שונות, שנותן להם תכונות. אנחנו לוקחים משהו טוב, רואים משהו הכי טוב בזה, ומשתמשים בתכונה שהוא הכי טוב. הטכניוניסטים. הייחודיות של מילה שהיא נוצרה מצורך, אנחנו מדברים עם תעשיינים, אנחנו מדברים עם חברות אינגרידיאנט, הצורך הזה להביא אינגרידיאנט טבעי, שייתן את כל התחושה ואת כל ההרגשה של האוכל, הוא ממש חסר, כי זה לא רק במזון, התחליפים היום נמצאים גם בעולם הקוסמטיקה, כשאני אומרת מזון זה לא רק בשר, זה גם חלב ויוגורטים ודגים.
שמה הבעיה בזה?
רכיבים שנעשים בצורה סינתטית נמצאים באחוז, הם נמצאים בין 3-5%, והם נמצאים ממש בכל מקום. ונכון שהם מושרים רגולטורית וכולי, אך כבר יש ניסוי מעבדה שמשנים את האוכלוסיית החיידקים במים, שבגלל שכל אחד שם קצת, הרבה קצתים האלה, נהיים להיות למשהו מאוד מאוד גדול.
שגורם נזק? שממש פוגע?
הוא לא, בוא נגיד נזק שלא מדברים עליו. לא בריא. כרגע, אבל על פי הרגולטור, זה בסדר.
מבהיל.
לא, לא באתי להבהיל. אבל מילה תבוא ותשנה את זה.
איך אני יכולה לנסות את הדבר הזה?
כרגע אנחנו במעבדה, בסקל מעבדתי. אנחנו כרגע עושים גם אופטימיזציות. יש לנו כבר ניסוי פיזביליות. נתנו לאנשים לטעום בכל מיני כנסים, ומה נקרא בדמו די. שטראוס השקיעו בנו, ואנחנו שייכים לחממת הקיצ'ן, והם עושים כל מיני ימי הדגמה. וממש אנשים לא האמינו שהם לא אוכלים
בשר.
בשר.
אפשר לבוא ולנסות את המוצרים בדמו דיי, זה דברים שהם פתוחים.
זה לא פתוח לציבור, זה פתוח בעיקר למשקיעים או למוזמנים רשומים.
אז את רוצה קצת לספר מה קורה בחממה הזאת, שאתם שותפים בפעילות שלה?
הקיצ'ן היא חממה של שטראוס, של בעצם מגיעה את היזמות של תעשיית המזון עם הובילה. אני לא יודעת אם קראתם בדיוק היה בכלכליסט כתבה על שטראוס, שבעצם... גם מילה הוזכרה שם בתור הערוץ, שעכשיו בעצם שטראוס חושבים שאחד מהפתרונות לעתיד, זה בעצם האפיק האינוביישן שלהם, ומילה.
אתם עושים משהו שהוא ייחודי, שהוא לא קיים בשוק בכלל?
כרגע הוא לא קיים, אבל יש הרבה שעובדים על זה, מכל מיני כיוונים שונים. למילה יש את הקומפוזיציה הייחודית שלה, שגורמת לזה לעבוד. כל אחד תוקף את זה מדרך אחרת.
מסקרן?
כן. אני אמנם סמנכ"לית הפיתוח, אבל... צריך להזכיר את היזמים של מילה. אדר אקווז רזמוביץ', צוחקים עליה שיסוד הכמוס של התעשייה, כי היא פיתחה המון מוצרים, ויש לה ידע נרחב, ולירן גרודה. ההשכלה שלו היא שף, אך הוא מתמחה בבישול מולקולרי. הוא שם לעצמו מטרה שהוא משנה את עולם המזון והופך אותו לבריא יותר. הוא המנכ"ל, המייסד. היזם של חברת גרודה, שהיא בעצם חברת פיתוח של מוצרי מזון בעיקר, הוא נותן שירות ל-70% מתעשיית המזון בתעשייה, המון חברות באות אליו, שיעזור ויפתח להם מוצרים, בעיקר פיזביליות, אין קושי, אין בעיה שהוא לא פתר, שהוא לא ראה, וטלי סיוון פלדמן, שהיא יזמית מנוסה, והייתה מעורבת באקסיט של אינזימוטק,
ובוגר הטכניון.
כן, ובוגר הטכניון כמובן. הטכניוניסטים.
אז ככה, הזכרנו בפתיח שלמדת הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, והתנסית בהמון המון תחומים, אז אני אשמח ככה לדעת מה מאפיין את החברות שאת עובדת בהן, מה הפשן שלך?
אני עובדת בעיקר בחברות סטארט-אפ. הפשן שלי הוא באמת חברות קטנות, סטארט-אפים, להתחיל את הרעיון, מההתחלה, להיות העובדת השנייה, ראשונה שנייה, ובעצם ליצור משהו חדש ולבנות אותו, ולתחזק אותו. כי אני חושבת שמהבנייה לומדים המון, ונדבר קצת על קורות החיים שלי, להבין שנגעתי כמעט ברוב התחומים.
אז בואי נדבר.
סיימתי תואר ראשון בפקולטה לביוטכנולוגיה ומזון, ושמעתי על חברת סגל חדשה, שהצטרפה, שהיא מאוד עניינה אותי, פרופסור איילת פישמן, היא מאוד עניינה אותי, כי היא הגיעה מהתעשייה, היא לא עשתה מסלול, נורמטיבי נקרא לזה, של רוב הפרופסורים, כי אני מהיום הראשון בטכניון, ובכלל מגיל 16, רציתי ללמוד משהו אפליקטיבי, יישומי ולא תיאורטי, וכששמעתי שאיילת הגיעה מהתעשייה, וגם בשיחת היכרות שעשינו, הבנתי שהמחקרים שלה מאוד מכווני תעשייה, ועשיתי 5 שנים דוקטורט ישיר.
התחלת את הקריירה שלך באקדמיה, במחקר שבו היית שותפה לגילוי של אנזים חדש.
בדיוק לפני כמה זמן הציגו אותי בתור האימא של האנזים, טירביאם. האנזים שמצאתי הוא טירוזינז, מבצילוס מגטריום. טירוזינזות הם בעצם אנזימים מאוד חשובים בטבע, הם בעצם אלו שיוצרים את המלנין בטבע. מלנין הוא מעין מהווה הגנה מקרינת UV. אז יש כזה סיפור אגדה שאחרי אסון צ'רנוביל, בעצם האורגניזמים ששרדו את האסון, זה אורגניזמים שבעצם ביטו את האנזים הזה, והיה להם מעין הגנה מקרינה. והטירוזינז הזה בתעשיית המזון, הוא בעצם יוצר אנטי-אוקסידנטים, והוא משמש גם מצלבים. אז טירוזינזות היו ידועות מזמן, מה שאני מצאתי בדוקטורט שלי, מצאתי אורגניזם בצילוס מגטריום, שמבטא את הטירוזינז. זה היה תקופה מאוד מאתגרת, כי בידדנו את זה על פי פעילות. תתחיל לחפש, אם מישהו מבין בביולוגיה ובחיידקים, בגידול חיידקים, פשוט לקחתי דוגמות קרקע, וזרעתי אותם, וחיפשתי נקודות חומות. ועל ידי כך זיהיתי שזה טירוזינז, ובאמת מצאנו והיה עושר גדול. האנזים הזה הוא בעצם היווה בסיס, והוא עד היום מפיק מאוד מאוד מרכזי במעבדה של פרופסור איילת פישמן, והייחודיות של המעבדה של פרופסור איילת פישמן, כי גם תמיד היו סביבי סטודנטים מבריקים, זה שהם בין הראשונים שהצליחו בעצם לפנח את המבנה הקריסטלוגרפי של טירוזינז, וממש לקלוע סובסטרט בתוך האתר הקטליטי, והם הגיעו לנייצ'ר, הם ממש פרסמו את זה בנייצ'ר, את המכניזם ואת הסובסטרט, אני בדוקטורט שלי מצאתי את האנזים, אפיינתי אותו ושיבטנו אותו, ועשיתי בו מוטציות מכוונות ורנדומליות, מה שנקרא Directed Evolution, שעכשיו הוא המון מדברים על זה, ולפני 11 שנה קושי שמעו עליו, היינו ממש פורצי דרך במעבדה של הילד, וזה גם הייחודיות של הילד, היא תמיד פורצת דרך. כשסיימתי את התואר הראשון וחשבתי מה אני רוצה לעשות, כי במהלך התואר שלי גם עבדתי, כאילו היה לצלנו בחירה, אם ללכת למזון או ללכת לביוטכנולוגיה. אז גם יצאתי לעבוד במזון, כי רציתי לדעת מה זה תעשיית מזון. והבנתי שאם אני לא ממשיך לתארים מתקדמים, לפחות אני מדברת על לפני 11 שנה, היום זה שונה.
כן.
כדי לפרוץ ממש את הדרך, אני צריכה להמשיך לתארים מתקדמים, אבל אני צריכה שהתואר המתקדם שלי יהיה מאוד אפליקטיבי, או שהוא לא יהיה תיאורטי. והילד מהיום הראשון כיוונה אותנו, היה לנו משמעת עבודה מאוד מאוד נוקשה. זה רק עזר לי אחר כך, כאילו היא לא ידעה מתי אני באה, מתי אני הולכת, לא היה לי כאילו ממש על הוריד.
לא חתמנו כרטיס, את אומרת.
אבל היה לנו דוח חודשי, ואני רוצה להגיד שלכל מקום עבודה שאני הולכת אליו, אני מנחילה את הנועל הזה, שבסוף חודש את מגישה לפרופסור דוח חודשי, מה עשית באותו חודש? ומה שעשית באותו חודש, קודם כל זה בשבילך. זה לא לדווח מה עשית, זה להבין מה הניסויים שעשית, איפה התקועה, איפה צריכה להמשיך, איפה הצלחת, לאן פנייך. הדלת שלה תמיד הייתה פתוחה אלינו. כל בעיה או טענה או מענה, היה תמיד חיוך ותמיד זמן אלינו, וזה לא מובן מאליו. זה ממש לא מובן מאליו. וכשסיימתי את הדוקטורט, חשבתי לאן אני ממשיכה. ואמרתי, בוא ננסה, והיה מודע דרושים לפקולטה לפיזיקה. והגעתי לחברת סטארט-אפ שפרופסור אורי סיוון היה יזם.
כיום נשיא הטכניון.
ועבד איתו בחור מאוד מאוד מוכשר בשם אלעד ברוד. הם פיתחו תעלה להפרדת חלבונים, על ידי מברנות שזורקות יונים חיוביים ושליליים, ועל ידי כך משנים את ה-PH, ואז מגיעים ל-PI של החלבון, ואז יוצרת הפרדה. ובגלל שזה היה בסקאלה של ננו, אז ההפרדה הייתה יותר מהירה מאשר המכשירים שהיו צריכים אוברנייט ודברים כאלה. ושם הכרתי מה זה צוות מולטי-דיסציפליני. אני באה מהביולוגיה, ולקחתי את האנזים שלי, כמובן בישורה של הילד, שמצאתי, וניסינו להעביר אותו בתעלה ולראות פעילות, והיינו צריכים כל מיני סוגי חלבונים, ופעילים ולא פעילים, ועם צבע בלי צבע, ולמדתי על מיקרוסקופיה ופלורוסנציה, ובכלל, אני מאוד אוהבת שאנשים מאוד חכמים מקיפים אותי, ומראים לי דברים חדשים וגישה חדשה. והיינו יושבים, ואורי ואלעד, שהייתה עם חשיבה יוצא דופן, משהו ממש מיוחד, היו פותרים נוסחאות על גבי נוסחאות על הלוח, ואני הייתי אומרת, רגע, אני איבדתי אתכם ב-X השני, בוא ניקח ונלך לניסוי, בוא נעשה את הניסוי, ואז הבנתי שאנחנו הביולוגים, יש לנו, אורי היה צוחק עליי, יש לכם סיר גדול, אתם זורקים הכל לסיר הגדול, מבשלים ויוצא לכם משהו מוצלח. אנחנו הפיזיקאים מחשבים, מחפשים את התיאוריה, אבל ידעו לקחת את החישובים האלה למשהו מאוד מאוד אפליקטיבי. הטכניוניסטים.
אז דיברנו על ביוטכנולוגיה ומזון, ודיברנו על ביולוגיה, ויש לך ניסיון גם בפיזיקה.
משם עברתי לחברת תרופות, כי רציתי לדעת מה זה חברת תרופות, ושם למדתי מה זה הבטחת איכות. אני בכלל מכנה שכאילו את החיים שלי, מישהו שואל אותי כתחנות. אז היה לי את התחנה של הדוקטורט, התחנה של פיזיקה, והתחנה השלישית הייתה להבין מה זה בכלל תעשייה. כי אקדמיה זה יפה וטוב, אבל איך עובדים בתעשייה? והייתי בצוות פיתוח של שיטות כימותוגרפיות של חלבונים, והבנתי מה זה הבטחת איכות, מה זה בכלל לפתח כשאת מכוונת תעשייה. כי באקדמיה הכל אפשרי, ובתעשייה צריכה יותר להתכוון למשהו סקלביליטי, משהו יותר שזמין, וכסף פתאום נכנס כמשתנה, כן. וזמן, ושם בעצם הבנתי מה זו אנליטיקה, מה זה חומר פעיל בתרופה, ניקיון של חומר פעיל, מה זה לכתוב פרוטוקול שצריך להעביר אותו אחר כך, למחלקות הבטחת האיכות, רגולציה, וקיבלתי הצעה מפתה מחברת סטארט-אפ, לבוא ולהקים מחלקה אנליטית. אז עברתי לתחנה הרביעית שלי, שהיא הייתה בחברה שפיתחה משחה לריפוי פסעים, ושם עבדתי תחת מנהל הבטחת האיכות, שקראו לו נדב, והוא בעצם לימד אותי מה זה הבטחת איכות, שזה תחום מרתק, כן, עכשיו כולם יפתחו על העיניים, אבל כן, זה תחום מרתק, ברגע שמשלבים אותו בפיתוח, ולא נתקעים בקטנות, ורואים את התמונה הגדולה והכוללת, זה תחום מרתק, הבטחת איכות, ושם פיתחנו שנינו מחלקה אנליטית, ושם גיליתי מה זה תאים, משהו שלא נפגשתי בו בעבר, פתאום התחלתי לגדל תאים, מה לי ולתאים בכלל, למדנו מאפס, ולנהל קבלני משנה, שזה גם משהו שצריך ללמוד. ומשם עברתי לתחנה החמישית שלי, ששם הייתי את רוב חיי. סטארט-אפ בשם אלסטימד, שהוא מפתח דיווייס להמרצת זרימת הדם ברגליים על ידי תנועה של עיסוי.
שלמי זה מיועד?
האמת שזה מיועד לכולם. חולי סכרת ולימפודימות, היום לצערנו הרב, חולי סרטן כשבלוטת הלימפה לא מתפקדת טוב, אז יש לך הצטברויות של נוזלים. אז זה בא בעצם להמריץ ולעשות את העיסוי להמרצת הנוזלים בגוף, זה דם ונוזל לימפודמי, וזה גם למתכנתים שיושבים שעות על גבי שעות, ופתאום הרגליים מתנפחות, טיסות ארוכות. הבסיס של הטכנולוגיה של אלסטימד היה בעצם אלקטרואקטיב פולימר, מה לי ולפולימרים ולהנדסת חומרים והנדסת מכונות. אלקטרואקטיב פולימר זה בעצם חומר גמיש, אלסטומר, שברגע שאת מורכת מוליך, את שני הצדדים, אז בעצם נוצר לך קבל. ואיך שאומר המנכ״ל, עוגיית אוריאו. שתבינו, ככה עומר הסביר לי את הטכנולוגיה. כן, לא לעוגיות.
נשמע הסבר ממצא.
עוגיות אוריאו. ברגע שאת מפעילה מתח, השני חלקי העוגיה מתקרבים, ואז הקרם בפנים נמחץ. ואותו דבר אלה, זאת אומרת, ברגע שאת סוגרת את המתח, זה חוזר לצורה הרגילה. ועל ידי כך זה תנועה עיסוי, אחריו משלוש רצועות. למה אני אומרת שעומר הוא אדם מיוחד? עומר זלקה. כשבאתי אליו לרעיון עבודה, הוא אמר לי שהוא מחפש עובדת ייצור, ושאחר כך תנהל לו את המעבדה, ואחר כך נהייתי המנהלת הבטחת איכות, המנהלת קלינית, העובדת ייצור. הייתי מולטי דיסציפלינית לחלוטין, אבל ברעיון עבודה, כל מה שהוא שאל אותי, אמרתי לו, אני כרגע לא יודעת, אין בעיה, אני לומדת מהר. וכשהוא החליט לקבל אותי לעבודה, הוא התקשר אליי ואמר לי, אין לך בעצם את הניסיון שאני צריך, אבל אני מבין מהכמות פעמים שאמרת לי ברעיון, שאת לומדת מהר. והוא באמת קיבל אותי לעבודה. ובימים הראשונים, ביומיים הראשונים בעבודה שלי, הוא פשוט לימד אותי פיזיקה 2. הוא צייר מעגלים חשמליים מפיזיקה 2, וכאן באמת נפל לי הסימון כמה כלים הטכניון נותן. אני סטודנטית, ביוטכנולוגיה ומזון, כולי ביולוגיה, בעצם מסרטטים לה מעגל חשמלי, והיא מבינה את הסמלים, והיא מבינה את המשמעויות, ואני יודעת מה זה נגד, ואני יודעת מה זה קבל, ואני יודעת מה זה מפסק, ואני יודעת מה זה נורה. וברגע שהוא הבין שנכון, אני לא באמת יודעת איך היונים זורמים בתעלה, אבל אני יודעת את המושגים הבסיסיים, היה לנו הרבה יותר קל. נהיינו צוות מדהים במשך 7 שנים, ובעצם הקמנו את אלסטימט מאפס, כשעומר ממש מלמד אותי מאפס את הטכנולוגיה, תמיד שהיה לי איזה רעיון משוגע או לא רעיון משוגע, היה לנו כזאת מין שפה כזה, עומר אני צריכה שתזרום איתי, ותמיד היה לנו אלתורים, למשל היינו צריכים לחמם משהו, להדביק ולהפעיל חימום, והיינו סטארט-אפ דל אמצעים, עומר אומר לי, ורד, איך את חושבת שנעשה את זה? ואמרתי לו, והוא רוצה גליל אלומיניום, והיה עם אלומיניום שהוא מתקמת, אמרתי לו, בוא, יש את המגני רכב, וממש תלינו מגני רכב מסביב לרובוט שהדביק, ובאמת עד היום נדמה לי זה עובד שם. והמושג הלא יכול, לא מצליח, לא היה, אין באלסטימט, לא היה באלסטימט דבר כזה. תמיד אפשר ללמוד, ותמיד צריך למצוא את הבן אדם שילמד. סולידוורק, למדתי ממהנדס, היינו גם חברת חממה, אלסטימט הייתה שייכת לטרנדליין, והיו שם מלא מהנדסים, תמיד היו צוחקים, הנה המהנדסים וורד. וממש היה שם מהנדס בשם תום, שפשוט ישב ולימד אותי סוליד, והוא פשוט נתן לי להבין, כל פעם היה המשפט שלו, אני לא נותן לך את הדגים, אני נותן לך את החכה. גיל, בן זוגי, שתכף נדבר גם עליו, הוא בכלל מהנדס חשמל מהטכניון, והוא היה צוחק כשבכלל החלפנו תפקידים, כי אני הייתי מגיעה הביתה, נגיד מניסוי קליני או משהו עם ארגז הכלים, עם הפלוק, והייתי מדברת על מוליכים, מוליכים למחצה ותמיסות מוליכים, אז הוא היה צוחק כשהחלפנו תפקידים, הוא המתכנת ואני המהנדסת חשמל.
אז אחר כך הרזת את כל החכות שאספת בדרך, נכון? נכון. וחזרת הביתה להנדסת מזון.
להגעתי למילה, כן. מילה מצאו אותי בלינקדין, הציידת כישרונות מצאה אותי ופנתה אליי, אם אני רוצה להיות סמנכ"לית פיתוח. וכן, הרצון הזה לחזור הביתה, לסגור את המעגל.
אז איך את משתמשת היום בכל הכלים שצברת במהלך הקריירה?
בעיקר בחיפוש אחרי האנשים הנכונים לשאול אותם את השאלות. לדעת לקחת מאמר, נכון, בדוקטורט קוראים הרבה מאמרים, אבל לדעת להוציא את הדבר הנכון והעיקרי מהמאמר. יכול להיות מאמר של 13 עמודים, לדעת למצוא את הדבר הנכון, את העיקר ולא את התפל. וזה בעיקר מה שאני לוקחת בלימוד האישי שלי. וגם ממש לשבת וללמוד ולהמציא את עצמי כל פעם מחדש.
עצות לסטודנטית המתחילה, או לסטודנט.
קודם כל, אני חושבת שלשים את ההישגיות בצד.
אוקיי, זה מפתיע, כן.
להקיף את עצמך באנשים הנכונים. אני, יש לי חברויות נפש מהטכניון. יש לי שתי חברות, מיטל ואינה, שהן חברות נפש שלי, שהכרתי בתואר הראשון שלי, וזה בעיקר למצוא את האנשים הנכונים, שיהיו איתכם גם בעליות וגם בירידות. לעזור לכולם. אתם אף פעם לא יודעים מתי מישהו יצטרך עזרה ממכם, ומתי אתם תצטרכו עזרה מאחרים. לשים לב לאנשים השקופים, לחייך לכולם, כי באמת, באמת, כל אדם שאנחנו פוגשים, הוא יכול להעביר לנו מסר מסוים בחיים.
זה היה מדהים. אוקיי, למה את מתכוונת שאת אומרת לשים את ההישגיות בצד?
זה לא, בחוץ לא משנה אם קיבלת 80 או 90.
אוקיי.
זה לא משנה. נכון, צריך ממוצע טוב. אבל זה לא משנה, אם אתה פה עכשיו הלכת ורבת על כל נקודה, עם הערעורים, מועדי ב', מועדי ג', ורבים, אם קיבלתי 85 או 95, זה לא מה שיעזור לכם בתעשייה. מה שיעזור בתעשייה, זה הרצון ללמוד, היצירתיות, להיות יצירתי זה מאוד מאוד חשוב. היצירתיות, האפליקטיביות, וזה מה שיעזור. ולא, נכון, הכי מבאס לקבל מבחן, שקיבלת 70, ו-20 נקודות ממנו ירדו, כי את עשית מינוס במקום פלוס. זה הכי מבאס בעולם. ואני זוכרת שכאילו, היו סטודנטים אצלנו שהיו הולכים למרצה, אבל מה, עשיתי את כל הדרך הנכונה, אבל טעיתי במינוס ובפלוס בתוצאה הסופית. ואני לא אשכח, לא זוכרת איזה מרצה זה היה, שהוא אמר לו, ככה נאסה איבדה חללית. ועל זה אני מדברת. וזו הייתה התשובה שלו. אז ההישגיות והעשר נקודות לכאן ולכאן, זה לא מה שיעשה אותך בן אדם. מה שחשוב זה להיות בן אדם בחוץ.
את מדברת קצת על גם להסתכל על תמונה רחבה. זאת אומרת, לא להסתכל על עכשיו הרגע, אלא להסתכל על זה...
להסתכל תמיד על העתיד. להיות בן אדם, להיות אנושי, ולהיות יצירתי. כשדיברתי עם נמרוד התחקרן, והוא סיפר לי שהוא לומד בימוי, אז אמרתי לו, הוא שאל אותי מה הכלים, בטח השאלה הבאה תהיה, מה הטכניון נתן לי.
אנחנו לא חושפים את השאלות שלנו פה.
כן.
מה זה עבורך להיות בוגרת טכניון?
אני שוויתי בין שחקן תיאטרון למהנדס או לבוגר טכניון. להיות בוגר טכניון זה לקבל ארגז כלים שאיתו באמת אפשר להמציא כל יום, אני חושבת שהמסלול שלי מראה את זה, להמציא את עצמך כל פעם מחדש. וזה אומר, היום אני מהנדסת חשמל, מחר אני פיזיקאית, כימאית, ביולוגית, והכל בזכות הארגזי כלים האלה. אני זוכרת שבתור סטודנטית לתואר ראשון מאוד התרעמתי על שפת C. לא הבנתי למה אני צריכה ללמוד שפת C. כשהגעתי אחר כך ללסטימד, הבנתי שהיום הכל, כל הבסיס לכל התכנות, זה בעצם הלולאה של הפור, ובוא נגיד לולאת פור, נשאר בבטוח, או וייל, הנה פור ווייל.
אל תסתכלי עליי.
כן. זה מה שבעצם הבסיס, או הגדרת המשתנים, זה הבסיס שלי לכל המדיקל דיווייס. וזה דברים, או למה אני צריכה ללמוד פיזיקה 2? אני כשלמדתי פיזיקה 2, בכלל צעקתי שניוטון טעה. לא הצלחתי. ואחר כך הבנתי שניוטון לא טעה. וחשמל הוא חשמל בכל מצב. וכמו בעצם, רק אני אמשיך את האנלוגיה, שכמו שחקן תיאטרון, שבלימודי המשחק שלו, הוא בעצם מקבל את הבסיס, את הכלים, אבל לכל הצגה, וכל דמות, הוא צריך בעצם לשים עליו דמות חדשה.
להמציא את עצמו.
כן.
ועכשיו, השראה טכניונית.
אנחנו הגענו לפינתנו בוגרת מעוררת השראה, אבל נראה לי שיש לך המון מה להגיד על...
כן.
פרופסור איילת פישמן.
אז כמו שאמרתי, גם איילת פישמן קיבלה סטודנטית לתואר שני, שהייתה קצת חסרת ביטחון ונתנה לה הזדמנות, והיא בעצם גם נתנה לה, היא נתנה לי מסלול שהיא אמרה לי מראש, שזה מסלול מאוד חשוב בשבילי, ואני סומכת עליך שתצליחי בו. ואני חייבת לציין ששנה ראשונה שלי, יום לפני החתונה, היינו בכלל על כיוון אחר, ויום לפני החתונה גיליתי שהכיוון לא הצליח.
הכיוון הלך... של מה?
ניסינו למצוא את האנזים דרך גנטיקה, וכי חשבנו שזה מסלול יותר מקוצר, ובאמת מצאנו דרך הגנטיקה, וכשבאמת שיבטנו את מה שרצינו, גיליתי שהוא לא פעיל. גיליתי שהוא לא פעיל יום לפני החתונה שלי. כי לקחתי יום חופש אחד לפני החתונה שלי. והילדתי זאת שנתנה את התמיכה ואת החיבוק, ואמרה, ואמרה לי, נכון, שנה עבדת, לא מצליח, לכי תתחתני, תחזרי, נתחיל מחדש. ובאמת התחתנתי, והתחלנו מחדש, והיא נתנה לי שם כל פעם את הגב, שאני מסוגלת, שאני יכולה, שאני לרגע לא הראתה איסוס ביכולות שלי. וזה משהו מאוד מאוד חשוב בתור סטודנטית. היא באמת הייתה המודל שלי, והיא עדיין המודל שלי בכל הקריירה שלי, איך לשלב משפחה וילדים וקריירה. הילד לא מוותרת לעצמה בשום תחום, היא מצליחה בהכל, והיא יודעת לשלב הכל, וזה מעורר הרצה. ושוב, אני חושבת שהיא בין הפרופסורים הבודדים, לפחות מאז שאני עזבתי את הטכניון, שתזכור את השם שלך, שתתעניין בשלומך, ובאמת תרצה לדעת את שלומך, ותיתן גב. וזה תמיד ידענו בתור סטודנטים של הילד, שיהיה לנו את הגב. לא משנה מה יקרה. והיא בעצם נתנה לי את האימון שאני מסוגלת להכל. כי היא אמרה לי, את ורד, את מסוגלת להכל.
מדהים.
ביקשנו מאיילת פישמן להגיד כמה מילים על ורד שוסטר.
שמי איילת פישמן, ואני פרופסור בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, וגם מכהנת היום כדקנית הסטודנטים בטכניון. ורד שוסטר הייתה מהסטודנטיות הראשונות במעבדה שלי. היא נתנה בי אמון כשרק הקמתי מעבדה חדשה בטכניון, בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון. אני זוכרת את האנרגיות הטובות שלה, את זה שהייתה מגיעה לפעמים בלילה כדי לראות תוצאות של ניסוי שהריצה, כי לא הייתה לה סבלנות לחכות לבוקר. היא דוגמה למישהי שהיא גם חוקרת מצוינת וגם קולגה וחברה טובה. אני מאוד מאוד נהנית לראות אותה מתפתחת בתחום המקצועי והאישי, וגאה מאוד על השותפות שלנו בדרך. טכניוניסטים.
יש עוד דברים שאת רוצה לקדם, או איזשהו מסר, משהו שככה לא דיברנו עליו, אז הנה פינת המיקרופון הפתוח.
אני כן רוצה להגיד שגיל ואני הזוג
הטכניוני.
הזוג הטכניוני.
אחד מאלפי.
כן, אנחנו נפגשנו במסיבות של הטכניון, באולטרסאונד, ביגור. גיל הוא בוגר הנדסת חשמל בטכניון, ובחר מסלול מחשבים. הוא העוגן שלי. זה מאוד מאוד חשוב שיהיה בן זוג תומך, והוא מאוד חשוב, בלעדיו לא הייתי יכולה להצליח את כל ה... רק אם הייתם באים לפני חודש, הייתם רואים שאני באה אליו עם תוצאות שקיבלתי ממכשיר מסוים, והוא עושה לי אינטגרל מתחת לגרף, והרבה דברים שלא הבנתי הוא מסביר לי, בחשמל ודברים כאלה. אני כן רוצה להעביר את המסר של לא לפחד ממשרות מסוימות, במיוחד בסטארט-אפים, להיות מוכנים לעשות הכל. זה בסדר להתחיל בתור עובד ייצור, ולעבוד על הפס ייצור, ולהרכיב את הדברים גם אם אתה דוקטורט. כי זה מוביל אותך אחר כך, את הבסיס לדברים הרבה יותר גדולים. אני מעובדת ייצור של להדביק אלסטומר אחד לשני ולמרוח מוליך, הגעתי להיות אחר כך מנהלת הבטחת איכות ומנהלת קלינית, ומנהלת רגולציה, ומנהלת מעבדה, וניסיון נרחב בכל התחומים האלה, שזה אחר כך עוזר מאוד. אז לא לפסול שום דבר, לנסות הכל ולעשות הכל.
אז להעיז ולבחור את הפרטנרים, שזה כן, גם חשוב.
להיות מוקפת תמיד באנשים הנכונים. לך.
תודה רבה, דוקטור ורד שוסטר בן יוסף.
תודה גם לך, היה לי לעונג.
ותודה לכן ולכם על ההזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו בכל יישומני הסטרימינג והעסקטים. שם אפשר להזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, צרו איתנו קשר דרך האתר של ארגון בוגרי הטכניון. אני רותי דונג, להתראות.
הטכניוניסטים, זמין להזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסטס, גוגל פודקאסטס ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.